שלום לכולם. בשני השיעורים האחרונים עסקנו בענייני ראש השנה, בענייני תקיעת שופר ומלכויות זיכרונות ושופרות. אני מבקש היום לבצע דילוג קטן ולהרים את מבטנו לקראת ראש השנה ועשרת ימי התשובה שבאים אחריהם, ולעסוק בהלכה אחת שנוגעת ללכות תפילות הימים הנוראים, והיא התוספות המיוחדות, ארבע התוספות המיוחדות שבתפילת הימים הנוראים תוספות החיים. זוכרינו לחיים ולחפץ בחיים, מי חמוך אב הרחמים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, וכמובן בספר חיים ברכה ושלום. במוקד הימים הנוראים עומדות ללא ספק התפילות. לאחר חודש שלם של חשבון נפש וחזרה בתשובה, ועוד התפילות הארוכות והמפורטות, הן של ראש השנה, הן של עשרת ימי תשובה, ולאחר מכן יום הכיפורים, ובהן יש לנו הזדמנות להביע את רחשי ליבנו, להתאמץ בעבודה שבלב, בעבודת התפילה. מלאכת השם באופן פרטי, באופן לאומי, באופן אוניברסלי על כל העולם כולו, חזרה בתשובה, תיקון המידות, כמיהה לחיים, בקשה לחיים, כל אותם תכנים נשגבים שמלווים את החיים שלנו נמצאים בצורה כל כך בולטת ומרכזית בתפילות הללו של הימים הנוראים. ולא בכדי כולנו מתרגשים בכל שנה מחדש כאשר בראש השנה נהוג שהקהל שר יחד, הרשת שפתנו יערב לפניך, ותקבל ברחמים וברצון סדר מלכויותינו, זיכרונותינו, שופרותינו. אנחנו מבקשים על קבלת התפילות, על עליית התפילות למעלה, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, וכאמור התפילה בהחלט מהווה עניין מרכזי ביותר. כאמור, תפילות רבות ומגוונות אנחנו מוסיפים דווקא בימים המיוחדים האלה, ימי הדין והרחמים. בשיעור שעבר דיברנו על מלכויות, זיכרונות ושופרות, וכאמור, את השיעור הנוכחי אני מבקש להזכיר לאותן ארבע תוספות מיוחדות של עשרת ימי תשובה, ארבע תוספות החיים. את ראשית דברינו אבקש לייחד לשתי נקודות הלכתיות ביחס לארבע התוספות האלה, ומתוך אותן שתי נקודות הלכתיות אני מעוניין שנרחיב קצת יותר בהסבר המשמעות והתוכן של התפילות הללו, של הבקשות הללו של זוכרינו לחיים. נדון תחילה במקור לתפילות הללו. הגמרא מסכת ברכות בדף י"ב קובעת שישנם שני שינויים בתפילת עשרת ימי תשובה. כך נאמר בגמרא בברכות, אמר רבא ברכינן הסבא משמד הרב, כל השונה כולה מתפלל אדם האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. הזכות והחובה להמליך את השם יתברך על כל העולם כולו בכבודו, מחייבת שינוי בחתימת שתי הברכות, במקום האל הקדוש, המלך הקדוש, וכמובן המלך המשפט. הגמרא שם בדף י"ב דנה בשאלה של שאלה המתבקשת, יש לומר, של מי שטעה, מי שלא אמר המלך הקדוש, או מי שלא אמר המלך המשפט. הגמרא מביאה דעות שונות, ולמסקנת ההלכה, מי שטעה ולא אמר המלך הקדוש והמלך המשפט, צריך לחזור על תפילתו. אמנם מנהג האשכנזים על פי פסק הרמ"א, וכך נוהגים גם חלק מבני עדות המזרח, שהיות שבחתימת ברכת המשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, היות שאנחנו מזכירים את המילה מלך, אין חוזרים. ולכן מי שאמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש יחזור לראש התפילה, ולעומת זאת מי שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט אינו חייב לחזור כי הזכיר מלכות. אבל זו כאמור נקודה טכנית. המסקנה לפי רוב הראשונים של הסוגיה היא שמי שטעה בתוספות האלה חייב לחזור לראש התפילה. מה לגבי ארבע התוספות שבהן אנחנו עוסקים? אותן תוספות החיים, אותן תוספות של זוכרנו לחיים? למרבה הפלא, ואולי לא כולם יודעים זאת, התוספות האלה כלל אינן נזכרות בגמרא. כלומר, אותה גמרא בברכות בדף י"ב מדברת על המלך הקדוש והמלך המשפט, אבל לא אומרת מילה וחצי מילה לגבי עוד תוספות שנהוגות בעשרת ימי תשובה, בין התוספות של זוכרנו לחיים. ובאמת, לאור ההשמטה הזאת, לאור העובדה שהתפילות הללו בכלל לא נזכרות בגמרא, מצאנו מחלוקת בין הראשונים בשאלה האם מי ששכח ולא הזכיר זוכרנו לחיים יחזור לראש התפילה. נקריא את הדברים מן הראש שם במסכת ברכות, זה פרק א' סימן ט' ז', אבל מופיע גם בתוספות בשאר הראשונים. כותב הראש כך, וכן זוכרנו ומי כמוך וכתוב לחיים ובספר חיים שמוסיפים בעשרת ימי תשובה, אם לא אמר מחזירים אותו, בין ביחיד בין בציבור, דמשנה הוא ממטבע ברכות. כך כתוב בתוספות בשם רי זל, כמובן רבנו יצחק מבעלי התוספות. אם כן, דעת הרי, הברכות שהתוספות הללו זוכרנו לחיים הן חלק ממטבע של תפילה, חלק ממטבע הברכות, ולכן מי ששגה, מי ששכח ולא הזכיר את התוספות הללו יחזור לראש התפילה. אלא שמוסיף הראש וכותב ותמהני, למה מחזירים אותו? מאחר שלא מוזכר בגמרא, דהמלך הקדוש והמלך המשפט יקפלוגתא ופסיק בגמרא דלא יצאה. כמו שראינו מקודם, אותה גמרא בברכות מדף י"ב מפלפלת בעניין המלך הקדוש והמלך המשפט, ומסקנתה שמי שטעה ולא הזכיר יחזור. אבל אומר הראש, בזוכרנו מכמוך, אם תקנת גאונים היא לאומרו, מנהלן הם מחזירים אותו. אין זה נקרא משנה ממטבע ברכות, מאחר שלא הוזכר בגמרא. אם כן, מצד אחד, הרי מבעלי התוספות שאומר, זה חלק ממטבע ברכות, ומי שטעה חוזר, ולעומתו הראש שאומר, לא הוזכר בגמרא. אם זה לא הוזכר בגמרא, כנראה מדובר על תקנת גאונים בלבד, והיות שמדובר על תקנת הגאונים בלבד, ממילא התוספות האלה אינן מעכבות, ולכן לכתחילה צריך לומר אותה, אך מי שלא אמר, יצא ידי חובה. הפוסקים הראשונים התחבטו מאוד בהכרעת ההלכה במחלוקת הזאת, שבין הרי לבין הראש, כאמור יש עוד דעות בראשונים לכאן ולכאן, כמה מגדולי המשיבים בסוף תקופת הראשונים באמת התחבטו בהכרעת ההלכה בנושא הזה, ניתן למצוא לכך תשובות הן בתרומת הדשן והן מישהו שכמעט היה בן דורו, הרדב"ז, תרומת הדשן באשכנז, הרדב"ז שנולד בערך 15 או 20 שנה אחרי פטירת תרומת הדשן במצרים, ושניהם כאמור הסתקו בהכרעת ההלכה. אני רוצה לעיין למשל בספקו של הרדב"ז בשוט, כך הוא נשאל, שאלה שאלת על עניין זוכרנו לחיים בעשרת ימי תשובה, שיש מי שאומר שאם לא אמרו חוזר, וקשיא לך, כיוון שאינו מנוסח הראשונים, שכן כאמור זה לא נזכר בגמרא, לא אמרתי מקודם, במסכת סופרים יש ברייתא אחת שאולי משמע ממנה זוכרנו לחיים, אבל זה לא חד משמעי, כאמור, ש"ס בבלי, ירושלמי, בתוספתא, לא נזכר בפירוש, לא נזכרות בפירוש התוספות האלה. אם כן, כאמור, נשאל הרדב"ז, שהיות שהדבר הזה אינו מנוסח הראשונים, איך מתירים לו לחזור או לברך ברכות שאינן צריכות? הרי אתה אומר לבן אדם להתפלל עוד פעם את כל התפילה, לברך עוד פעם את כל הברכות, על מה? אולי זה חשש ברכה לבטלה? כך נשאל הרדב"ז. ומשיב הרדב"ז, דה, כי איני סומך על זה לחזור, אלא בזמן שעדיין לא חתמתי ברכת מגן. אם נזכרתי שלא אמרתי זוכרנו לחיים, ועדיין לא אמרתי ברוך אתה השם מגן אברהם, אני מוסיף. אבל, אם כבר חתמתי, וכל שכן באמצע התפילה, איני חוזר מהטעם שאמרת. כלומר, הרדב"ז מסכים לדבריו של השואל ואומר, מי ששכח ולא אמר זוכרנו לחיים, לא יחזור. בדיוק מן הטעם הזה, שלא מדובר על חלק מנוסח הברכה, שכן זה לא מופיע בדברי חז"ל, ועל כן, מי ששכח אינו חוזר. אבל, מוסיף הרדב"ז וכותב, צריך לתת טעם למה שכתבו, לפי שעשו את זוכרנו ומי כמוך בעשרת ימי תשובה, כמי שאומר מלך כהן צדקה ומשפט שחוזר, ותקנת האחרונים כאין תקנת הראשונים. כלומר, הרדב"ז מעיד על מנהגו שאם טעיתי ושכחתי ולא אמרתי זוכרנו לחיים, אני לא חוזר. אבל הרדב"ז אומר, דע לך שאני קצת מתלבט על המנהג, למה? הרי תקנת האחרונים כאין תקנת הראשונים. ואם תקנת הראשונים, מה שמופיע בחז"ל, המלך הקדוש, מי שטעה ולא הזכיר, חוזר, ככה גם זוכרנו לחיים, מי שטעה ולא הזכיר, חוזר. אז אם כן, שוב, הרדב"ז מכריע שלא חוזרים, אבל ניכר את ההתלבטות שלו בנקודה הזאת. על כל פנים, הלכה למעשה, כידוע, שולחן ערוך פוסק, שמי ששכח זוכרנו לחיים, או מחמוך, או בספר חיים ברכה ושלום, מי ששכח את אחת מן התוספות הללו, אינו חוזר על תפילתו. אם כן, זו נקודה הלכתית ראשונה לגבי עצם המקור של התוספות הללו והשאלה האם יש טעה חוזר או אינו חוזר. אלא שאם אנחנו שווים אל דברי הראשונים, אנחנו מוצאים שרבים מהם הוטרדו משאלה הרבה יותר עקרונית ומהותית לגבי התפילות הללו. בגמרא במסכת ברכות בדף למד דלת, אנחנו לומדים הלכה מאוד מעניינת. אמר רב יהודה, לעולם על ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, אלא באמצעיות. כלומר, אדם צריך לבקש את הבקשות האישיות שלו בתפילת העמידה, אבל לא בהתחלה ולא בסוף. ממשיכה הגמרא דאמר רבי חנינא, ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו, אחרונות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. בשלוש הברכות הראשונות אדם לא צריך לדבר על עצמו. אדם צריך לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא להתפלל, לשבח את הקדוש ברוך הוא. בשלוש ברכות אחרונות, אדם מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות לעמוד בתפילה, על הזכות להתפלל. רק בברכות האמצעיות יכול אדם לשאול צרכיו. ההלכה הזאת, שאסור לשאול צרכים, אסור לבקש בקשות אישיות, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, היא הלכה פסוקה שהובאה בכל הראשונים. והנה, רבים מן הראשונים מתקשים, אם באמת אסור לבקש בקשות אישיות בשלוש ברכות ראשונות ובשלוש ברכות אחרונות, איך זה תקנו הגאונים להוסיף זוכרנו לחיים בעשרת ימי תשובה? אקריא למשל מן הרשמה. ובהלכות גדולות, לעולם על ישאל אדם צרכיו לא בגימל ראשונות ולא בגימל אחרונות, ומהכה לא שבקין רבנן למימר, אפילו זוכרנו לחיים במגן. כלומר, היו בגאונים שאמרו, אסור לומר זוכרנו לחיים. זוכרנו לחיים היא בקשה אישית, פרטית, שאדם מבקש על עצמו שיזכה לחיים טובים וארוכים. בקשה כזאת אסור להזכיר בשלוש ראשונות. אותו דבר, וכתוב לחיים טובים, בספר החיים ברכה ושלום נזכר וניכתב, זו בקשה אישית. אין מקומה בשלוש אחרונות. ובכן, מביא הרשב"א שהיו מן הגאונים שאמרו לא לומר בכלל. עד שדנו מקודם על השאלה אם מי שטעה חוזר או אינו חוזר, הנה לנו בגאונים שרצו בכלל לעקור את התפילות האלה, ולא לומר אותם. כי יש כאן בקשת צרכים בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות. הרמב״ם, הן בהלכות תפילה והן בסידור התפילה, באמת מביא שיש מחלוקת על עצם אמירת התפילות האלה. הרמב״ם כותב שיש כאלה שאומרים זוכרנו לחיים, ויש כאלה שבכלל לא אומרים את התפילות האלה. לא נוהגים לומר את זה, כנראה מפאת אותה קושייה של בקשת צרכים בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות. אלא שכידוע היום מנהג כל ישראל שאומנם מוסיפים את ארבע התוספות הללו, ארבע תוספות החיים בתפילת העמידה. ובכן מדוע? כיצד אפשר לבקש בקשות אישיות בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות? בראשונים שם מצאנו גישה אחת מרכזית, אקריא אותה למשל מבעלי התוספות. כותבים התוספות שם בברכות בדף למדלד, פרש רבנו חננאל, ופרשו רבנו חננאל ורבנו היי, כלומר גם רבנו חננאל גם רב היי גאון, שאותה הלכה שלא מבקשים בקשות אישיות, כך כותבים התוספות, פרשו רבנו חננאל ורבנו היי דווקא ליחיד, אבל צורכי ציבור שואלים, ולכך אנו אומרים זוכרנו, ותדע, לדווקא יחיד כאמר, שהרי עיקר ברכות אחרונות צורכי ציבור. אומרים רבנו חננאל ורב היי גאון, מה זאת אומרת לא מבקשים בקשות אישיות בשלוש אחרונות? שים שלום, טובה וברכה, זה לא בקשה אישית? רצה השם אלוהינו ממך ישראל ותפילתם, זה לא בקשה אישית? לא, זו בקשה ציבורית, בקשה לאומית, על גאולה, על שלום, ולכן זה מותר. ממילא אומרים רבנו חננאל ורב היי גאון, גם בקשת זוכרנו לחיים, מחמוך אב הרחמים זוכר את צוריו לחיים ברחמים, גם הברכות, גם הבקשות הללו הן בקשה ציבורית, ולא בקשה אישית. ולכן מותר להזכיר אותן בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות. ומדוע? מדוע? הרי אמרנו שבברכות ראשונות אדם צריך לבקש היתר להתפלל, לשבח את הקדוש ברוך הוא, ובסוף צריך להודות. אז מה ההבדל בין יחיד לציבור? על כך מסביר בתוספות הראש שם בברכות, ואם מה שהעבד מסדר שבח לפני רבו, יכול לשאול צורכי ציבור שהם רבים, דהיינו שבח וכבוד לרב, דרבים צריכים לו. בקשה לאומית, בקשה ציבורית, איננה בקשה אישית שהיא פסולה, אלא כבוד לרב. שבח וכבוד לרב. בשלוש הברכות הראשונות המתפלל נדרש להתמקד בריבונו של עולם, לא בעצמו. אלא שהראש מסביר שבקשה צרכי רבים היא כבודו של מקום. כאשר המתפלל עוזב את העמדה האישית, הפרטית, האנוכית, ומרומם את המבט שלו על כל עם ישראל, על כל הציבור, אומר הראש, הרי זה כבודו של מקום. ערבות הדדית היא שבחו של הקדוש ברוך הוא. בבחינת אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אם כן טוען הראש, בקשות ציבוריות אפשר לבקש גם בברכות הראשונות ובברכות האחרונות. צעד אחד קדימה לוקח אותנו המאירי. המאירי גם הוא שותף לאותה דעה של רבנו חננאל, של רב הייגאון, של הראש, של רוב הראשונים שאומרת בקשות כלליות, בקשות ציבוריות מותר לבקש בשלוש ראשונות ואחרונות. וכותב המאירי, אבל תוספות שהן לכלל האומה, הן מעניין הגאולה, כגון יעלה ויבוא שבעבודה, וזוכרנו לחיים שהוא על כלל הדין. וכיוצא בדברים אלו, אין בהם חשש. המאירי כאן, אחרי שאמר הראש שבקשות ציבוריות הן כבודו של מקום, אומר המאירי, בקשות ציבוריות הן מעניין הגאולה. בקשת יעלה ויבוא, שאותה אנחנו מזכירים בראש חודש, בכל המועד, בכל המועדים כולם, היא באמת קשורה אולי לגאולה. זיכרון אבותינו, זיכרון משיח בן דוד, זיכרון ירושלים, אבל מחדש המאירי, גם בקשת זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, היא ברכה ציבורית, היא ברכה על הגאולה. וכאן הבן שואל, מה עניין גאולה אצל זוכרנו לחיים? הרי המאירי לכאורה קורך כאן מי משאינו מינו. מה הקשר בין זוכרנו לחיים לבין הגאולה? מכאן, כדי להבין את הדברים האלה של המאירי, אנחנו צריכים להתקדם מעבר לאותם שני נידונים הלכתיים שעסקנו בהם עד עכשיו. מצד אחד, המקור של התפילות ודינו של מי שטעה. מצד שני, השאלה האם אפשר לבקש צרכים ובקשות אישיות בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות. וללכת צעד אחד קדימה כדי להבין מה עניינן, מה משמעותן של התוספות הללו לתפילה. אם כן, המאירי חושב שזוכרנו לחיים היא בקשת גאולה. ובכן, מה הקשר? נדמה שהפתרון לתמיהה הזאת מצוי בפרשת התשובה, אותה הפרשייה שאנחנו קוראים כל שנה סמוך לראש השנה בפרשת ניצבים. כך נאמר שם, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכלל שנתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. הפרשייה מתחילה במה? בתשובה. לאחר מכן, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל עמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. ואתה תשוב ושמעת בכל השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אם כן, מתחילים בתשובה, ועוברים אל הגאולה, ושב השם אלוהיך את שבותך. אז מסיימת אותה פרשה ואומרת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע וכו' וכו'. העידות יבחם היום את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. הפרשה פותחת בתשובה, ממשיכה אל הגאולה, ומסיימת, ובחרת בחיים. החיים, התשובה והגאולה. כל אלה כרוכים באותה פרשייה ביחד. נמצא איפה שניתן לומר שהבקשות האלה, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, איננה רק בקשה לחיים ארוכים, חייד 120, בבריאות טובה, אלא בקשה לחיים של ובחרת בחיים, לחיים של אהבה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, חוקותיו ומשפטיו, חיים של תוכן, חיים של משמעות, חיים של יראת שמיים. הבקשה לחיים שכאלה, חיים שהם בבחינת ובחרת בחיים, כאן לא מדובר על בקשת צרכים רגילה. כאן מדובר על בקשה ציבורית שנוגעת לתוכן החיים, למשמעות החיים, נוגעת לעולם של תשובה, וממילא נוגעת גם לעולם של גאולה. ובכן, חידושו של המאירי הוא שיש בבקשת הגאולה הזאת, בבקשת החיים הזאת, משום שבחו של מקום. הזכרתי מקודם שיש מן הראשונים שטוענים שבכלל, או היו מן הגאונים שטענו שבכלל לא צריך לומר את התוספות האלה זוכרנו לחיים. אל מול העמדה הזאת של הגאונים, כדאי לדעת שעמדת המקובלים בדיוק הפוכה. בכתביהם של המקובלים, התוספות האלה של זוכרנו לחיים ומי חמוך וכולי, יש להם מעמד מאוד מאוד נכבד, ונקשרו בעניינם תילי תילים של מדרשים וכוונות וסודות. אקריא ברשותכם קטע קצר מדברי השל"א הקדוש על ראש השנה, שנדרש אל השאלה שבה אנחנו עוסקים, הכיצד זה ניתן להזכיר בתפילת העמידה בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות צרכים פרטיים. והשלה פותח בפנינו צוהר קטן לסודם של דברים. כותב השלה כך, דע, כי כל בקשתנו לחיים הוא על החיים הנצחיים, הרוחניים, סוד העולם הבא. והיה לך מה שכתב בזה המקובל הגדול רבי משה דיליון. זוכרנו לחיים, יש לך להתבונן על מה שאמרו רבותינו, שבשלוש אחרונות אין לשאול צרכים של הגוף. אומר רבי משה דיליון, תדע לך, כי סוד עניין זה הוא דבר ידוע למשכילים, כי בכל שאר ימות השנה אנו מבקשים צורכי הגוף והעניינים הגופניים בצורכי עולם. ועכשיו ביום הזה, ביותו הוא יתברך פוקד עולמו בכל ברואיו, אנו מניחים כל צורכי הגוף, ואנו בוחרים בסוד החיים שהם חיי הנפש, כאומרו, ובחרת בחיים. אין לנו עסק בנסתרות, אנחנו לא קראתי כאן לא את כל דברי השלב, וגם הוא עצמו לא מצטט את כל דברי המקובל רבי משה דיליון, אבל הנקודה כאן היא הנקודה שהזכרנו מקודם. אנחנו נדרשים לבחור בחיים. לא חיי עולם הזה, לא אותם צורכי הגוף, העניינים הגופניים צורכי עולם. כאשר אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים, אנחנו מדברים על חיי העולם הבא. חיי העולם הבא, או ליתר דיוק חיים של מעין עולם הבא. חיים של ובחרת בחיים, חיים של תשובה. לא רק בדברי המקובלים ניתן למצוא את הדבר הזה, אלא הנה אחד מגדולי הפוסקים, בעל הפרי מגדים על השולחן ערוך, מביא דברים ברוח מאוד מאוד קרובה. הפרי מגדים הקשה. למה בברכות הראשונות אנחנו אומרים זוכרנו לחיים, או מחמוך אב הרחמן זוכר יצוריו לחיים, ואילו בסוף התפילה אנחנו אומרים, וכתוב לחיים טובים, בספר חיים ברכה ושלום. שואל הפרי מגדים מה בין חיים לחיים טובים. טוב, לכאורה דקדוקי עניות, הכוונה כאן כוונה ברורה. ובכל זאת הפרי מגדים משיב תשובה מעניינת מאוד. ולמדתי שם בשערי תפילה, כי זוכרנו ומי חמוך על חיי הנצחי, עולם הבא, וודאי טוב המה. אין לומר טובים. מה שאין כן וכתוב דקאי על העולם הזה, גם כן יש לומר טובים. כלומר, אומר הפרי מגדים, זוכרנו לחיים, לא מדבר על חיי העולם הזה. מדבר על חיים אחרים לגמרי. לא על עוד כמה שנים, על עוד קצת בריאות, על עוד קצת פרנסה, ממש לא. זוכרנו לחיים, לוקח אותנו למחוזות אחרים לגמרי. למחוזות שהם אין עולם הבא. שם לא צריך לומר חיים טובים, די בכך שאמרנו זוכרנו לחיים. כדי להעמיק ולהסביר קצת יותר את הנקודה הזאת, אני מעוניין להזכיר קטע אחד ברשותכם, אמנם הבטחנו שיעורים בהלכה לקראת הימים הנוראים, אבל בכל זאת עיון קצר בפרק אחד בתנ"ך שלדעתי יכול בהחלט לשפוך אור על הנקודה הזאת. קראתי מקודם מפרשיית התשובה שבפרשת ניצבים, שכפי שראינו קושרת בין התשובה, הגאולה והבחירה בחיים, אבל קראתי מקודם בדילוגים ודילגנו אולי על הפסוקים המרכזיים בפרשה הזאת של התשובה, הפסוקים שאומרים כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקי ובשמיימי ולא מעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. התשובה היא כאן ועכשיו. לא מדובר על ספקולציה רחוקה, על משהו שהוא בעולמות עליונים. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זו המשמעות של הבחירה בחיים. כאשר אומר השלה, כאשר אומר הפרי מגדים חיי עולם הבא, יכול משהו לחשוב, טוב, נו, מדובר על משהו שיהיה אחרי החיים האלה, משהו בעולם הבא, לא, 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 לא. אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים כאן, בעולם הזה, אבל שוב, לא על חיים של עוד שנה או פחות שנה, אלא על חיים של תשובה, חיים של משמעות, חיים שעליהם ניתן יהיה לומר, ובחרת בחיים. רבי יעקב בעל התורים העריך הרבה בכל מיני דקדוקים והסברים בתפילות של ימים לא רעים, ובתוך דבריו הוא כותב, ותקנו להוסיף בברכת מגן זוכרנו לחיים, כי בחיים נופל לשון זכירה, דכתיב ביחזקאל פרק י"ח, ובשוב רשע מרשעתו, כל פשעיו אשר עשה לא ייזכרו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה. כך אומר הטור, כלומר הוא קושר את בקשת זוכרנו לחיים לנבואת יחזקאל בפרק י"ח. לא נוכל כאן ללמוד את כל הנבואה, ובכל זאת אני רוצה להביא בפניכם את עיקרי הדברים מאותה נבואה מרתקת, שאולי אחד מפרקי התשובה המאלפים ביותר שאנחנו מוצאים בכל המקרא כולו. כך נפתח אותו הפרק ביחזקאל, כאמור פרק י"ח, והיא דבר השם אליי למור, מלאכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל למור, אבות יאכלו בוסר ושני הבנים תקהנה. חייאני נאום השם אלוהים אם יהיה לכם עוד משול המשל הזה בישראל, הן כל הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה, הנפש החוטאת היא תמות. קושייה ראשונה, תמיהה ראשונה שתמהים בית ישראל בפני הנביא, בפני ריבונו של עולם, אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. לא יכול להיות אדם רשע שהבן שלו צדיק. ועל כך משיב להם הנביא, הנפש החוטאת היא תמות. ובעריכות רבה שמה מספר יחזקאל סיפור ממש מדהים על אדם צדיק וירא שמיים שמעולם לא עבר עבירה, נולד לו בן רשע מרושע שעבר כל עבירות שבתורה, ולאחר מכן הנכד, בנו של אותו רשע, חזר להיות צדיק כמו הסבא. מוכיח להם יחזקאל, לא ייתכן שאנחנו אומרים אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, אלא הנפש החוטאת היא תמות. כל אחד נידון על פי מעשיו. זו אם כן הייתה קושייה ראשונה של בני ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, האם בנים נאנשים באבון אבותם. אלא שגם אחרי שיחזקאל משכנע את בני ישראל שכל אחד נידון לפי מעשיו, באים בני ישראל ומקשים קושייה נוספת. אוקיי, אדם נידון רק על פי מעשיו, אבל האם לא יענש אדם על חטאים שעבר בצעירותו? האם אדם כדרך שהוא יכול לשנות את מעשי אבותיו, כדרך שיכול להיות בן צדיק לאבא רשע, האם יכול אדם לשנות גם את מעשיו שלו עצמו? על כך משיב להם הנביא ואני קורא, והרשע כי ישוב מכל חטותיו אשר עשה ושמר את כל חוקותיי ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר יחיה. החפוץ החפוץ מות רשע נאום השם אלוהים, הלא בשובו מדרכה וחיה, וכולי וכולי. כלומר, אומר יחזקאל, לא רק שבן יכול לשנות ממעשי אבותיו, אלא שאדם יכול לשנות ממעשיו שלו עצמו, ממעשיו שלו עצמו. אחד הקשיים המרכזיים בעולם של תשובה הוא חוסר האמונה. אדם מתלבט, האמנם ניתן לשנות? האם לא נכון הוא שמה שהיה הוא שיהיה? בני ישראל עומדים וצועקים, לא ייתכן, לא ייתכן שאדם יכול לחזור בתשובה. ועל כך באה תשובתו של הנביא, ייתכן גם ייתכן, אפשר גם אפשר. גדול כוחה של התשובה לקרוא את רוע הגזרה, לא רק ביחס למעשי אבותיך, אלא גם ביחס למעשים שלך עצמך. זו הבשורה הגדולה של התשובה, זו הבשורה הגדולה של אותו הפרק ביחזקאל. ומכאן לענייננו, לא רק תשובה יש בנבואה הזאת של יחזקאל, אלא גם חיים. מי שיפתח ויראה באותו הפרק, הנושא המרכזי בכל אורך הפרק הוא החיים, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. ועל כך משיב ריבונו של עולם, כי לא אכפוץ במות המת. הקדוש ברוך הוא איננו מלך החפץ במוות, אלא מלך החפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אם כן, חיים של תשובה, חיים של גאולה, חיים שקשורים לכל עם ישראל, חיים של ובחרת בחיים, הם החיים שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם, חיים של יראת שמיים. הנה איפה שוב בדיוק כדרך שראינו בפרשת התשובה, התשובה והחיים כרוכים אחד בשני, התשובה מעניקה לחיים תוכן ומשמעות, וזהו הקשר, על פי אותו חידוש יפהפה של המאירי, שבין התשובה, החיים, בין הגאולה. לכן כאמור, מותר ומצווה וחובה להזכיר גם בברכות הראשונות וגם בברכות האחרונות את אותה בקשה, בקשת זוכרנו לחיים. המשמעות, המושג הזה, חיים של תשובה, מקבל משמעות מאוד מאוד עמוקה בכתביו של הרב קוק. הרב קוק בכמה וכמה מקומות מסביר באורות התשובה שלא יכולים, לא, אין קיום, אין משמעות לחיים בלי שתשובה, כדרך שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, החטא הוא חלק מהותי מן החיים, ככה גם התשובה חייבת להיות חלק מהותי מן החיים. וכאן יש נקודה מאוד חשובה, ואני רוצה להקריא שורה אחת מדבריו של הרב קוק, כאשר הוא מסביר את הקשר הזה שבין התשובה והחיים. כותב הרב קוק בפרק י' באורות התשובה, דווקא מתוך התשובה האמיתית הטהורה, צריכים לשוב אל העולם ואל החיים. ובזה משיבים את הקדושה על מכונה וממליכים את השכינה בעולם. דיברנו מקודם על חיים של עולם הזה, חיים של עולם הבא. אומר הרב קוק, אסור בשם התשובה למאוס בחיי עולם הזה, למאוס בעולם הזה. דווקא מתוך התשובה האמיתית הטהורה, צריכים לשוב אל העולם ואל החיים. חיים של ובחרת בחיים, חיים של תשובה וגאולה, הם לא רק לעתיד לבוא, הם לא רק בעולם שאחרי העולם הזה, אלא הם כאן ועכשיו. ובכן, לא, זו לא בקשה צרכים פרטית, זו בקשה על גאולה. אבל כן, הבקשה הזאת צריכה להשפיע גם על העולם הזה. תפילת מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, היא תפילה על העולם הזה, שלנו. אנחנו מבקשים להפוך את החיים שלנו לחיים של תשובה, לחיים מתוקנים, וזו למעשה תפילת הגאולה. אנחנו עומדים ממש בימים האחרונים בסיומה של שנת השמיטה, וכידוע בצאת השמיטה בחג הסוכות מתקיים היה בבית המקדש המעמד המיוחד, מעמד הקהל, בו מתאספים כל ישראל למעמד מרומם וציבורי של לימוד תורה, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, למען ישמעו, למען ילמדו, ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה עניינו של מעמד הקהל? מדוע רואה התורה חשיבות בסוף שנת השמיטה להקהיל את כל ישראל במקדש? בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, אנחנו לומדים, לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא לעסוק מהם בדברי תורה. כולנו מכירים. המטרה של השבת למטרה של החג, לעצור את המרוצה הגדולה של ימי החול, ולשבת ולעסוק בתורה. פעם אחת בשבוע אדם מתפנה מעיסוקי החול, ומקדיש את היום שלו ללימוד תורה. האבן עזרא בפירושו לתורה, מסביר בדרך הזאת גם את מעמד הקהל. וכך הוא כותב, האבן עזרא הוא בשמות פרק כף על עשרת הדיברות, כותב האבן עזרא כי שנת השמיטה דומה לשבת, כי גם היא שביעית בשנים, וציווה השם שיקראו התורה נגד האנשים והנשים והטף, ואמר הטעם למען ישמעו ולמען ילמדו ושמרו. שנת השמיטה מבקשת לפנות אותנו מחיי החול, כדי להשתקע שנה אחת בחיים של קודש. כל עוד היו ישראל במדבר, הקדושה שרתה על הר סיני, במשכן. אבל מרגע שנכנסים ישראל לארץ, הקדושה שורה על הארץ. אין ענן ואין ערפל. הקדושה נמצאת בכל שיח, בכל אבן, בכל פרי שקדוש בקדושת שביעית, שאותם אנחנו עדיין זוכים לאכול בימים האלה. מעתה, הרוצה להידבק בשכינה, נדרש לחפש את השכינה כאן, בחיים האלה, בעולם הזה. וזו הסגולה המיוחדת של ארץ ישראל. ובכן, שנת השמיטה היא שנת התשובה. השנה שבה אדם מתפנה מעיסוקי החול, כדי שיוכל לעסוק בעיסוקים של קודש, וכל השנה מכינה אותו לקראת אותו מעמד הקהל בצאת שנת השמיטה בחג הסוכות. ובכן, שנת השמיטה שכאמור ממנה אנחנו נפרדים, היא שוב שנה של חיים. שנה שבה אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים. שנה שבה אנחנו נדרשים ללכת בדרך של ובחרת בחיים. זו המשמעות של שנת השמיטה, וזו גם המשמעות של התפילות המיוחדות האלה. אנחנו נושאים עינינו לקדוש ברוך הוא ומבקשים מן המלך החפץ בחיים, תן בנו כוח לחיות חיים של תשובה, חיים של תוכן, חיים של משמעות. אנחנו נושאים בתפילה ומבקשים זוכרנו לחיים.